אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, איזה כיף לחזור מהחופשה, איזה כיף להיות בחופשה, אבל איזה כיף לחזור ולהרגיש את הביחד שלנו מאומקה דליבה. וואו, שידור אלולי כזה מחכה לנו עם אישה יקרה, אחות של הגברת חנה הופבאואר, שהיא אחות של הרב הלל, הרב הלל אונסדורפר, שמי שזוכר פעם, 50 שנה השנה למלחמת יום הכיפורים, תמונה נצחית ובלתי נשכחת שהדור הצעיר צריך שיכירו לו, והדור הוותיק בוודאי מכיר בזיכרון, לכו לרענן את עצמכם, של מוצב, בואו נגיד את זה, של מוצב שלם שמחליט להיכנע, המוצב הדרומי ביותר בתעלת סואץ בעקבות מלחמת יום כיפור, מרימים ידיים, הצלב האדום, הולכים אל השבי המצרי, וחייל אחד עם ספר תורה ביד, עם חיוך גדול, משקפיים עבים, זקן. החייל הזה שלימים יהפוך להיות הרב הלל אונסדורפר. תמונה מרגשת, אנחנו כאן בשידור מיוחד לתחילתו של חודש אלול עם אחותו, הגברת חנה הופבאואר. יאללה, אומקה דליבה, מתחילים. בוקר טוב, הגברת חנה הופבאואר. תסבירי לפני הכל את השם הזה, כי...
בובום.
לא, הופבאואר זה איש כפר, זה כפרי. אבל זה שמות שלא שינו אותם ולא עברתו אותם, והם נשארו במקור, ויש איזה הרבה דברים טובים.
כי כשאני קראתי את מה שאסתי הרשקוביץ, העורכת שלי כאן באומקה דליבה, כתבה לי, על מה שאנחנו הולכות לדבר עליו, שזה על אח שלך, על אבא שלום, ועל תמונה שאני חושבת שהרבה מהמאזינים שלנו גדלו עליה, אבל הנה הצמרמורת שלי מגיעה, אף פעם לא שוחחו על זה, בטח לא בדרך, פורמט שאנחנו הולכות לדבר. תכף נגלה הכל, don't worry. אבל 50 שנה למלחמת יום כיפור. והאמת שאני, אנחנו נוחתות כאן אחרי 3 שבועות של חופשה, של בין הזמנים, אבל ככה, מה שהרגשתי, חנה, שזה משמיים, להתחיל את התקופה האלילות הזאת עם אח שלך, כבר נגיד, ושתהיה התוכנית לעילוי נשמתו, כן. הרב הלל, נכון ככה?
כן.
הרב הלל אונסדורפר.
כן.
שהוא החייל המפורסם, התמונה הבלתי נשכחת הזאת של השבועים, התעלה, ספר התורה שהוא מרים בכזאת, אני רוצה להגיד ענווה, אבל גבורת אין קץ, תמונה שחושבת שהרבה מאיתנו גדלנו עליה, ואני כילדה חילונית, זה ירטיט, ו-50 שנה למלחמת יום כיפור, והכנה לימים האלה, ראש השנה, 10 ימי תשובה. אני מרגישה זכות לשבת כאן איתך, אחות של הרב הלל, ולדבר.
תודה.
ממה נתחיל?
אני חושבת שנתחיל מהתקופה, כי זו הייתה תקופה של... הלל היה במזח כבר כמה זמן, הוא היה בצבא, הוא היה בנחל, והם היו שם כמה זמן, ואני בשבוע לפני ראש השנה התארסתי. וכבר לאירוסים לא שחררו אותו, למרות שהיה הכל שקט והכל רגוע, אבל לא שחררו אותו. קיבלתי ממנו מכתב מאוד חם, מאוד לבבי, ככה שהוא לא השתתף באירוסים. ובאמת זו הייתה תקופה של חוסר ודאות, וככה, כאילו הכל על מי מנוחות, והכל תקין, והכל בסדר, ופתאום, האזעקה ביום כיפורים, בשתיים. זה היה וואו כזה, כאילו מאיפה זה נופל עלינו. ובאמת הייתה תקופה לא פשוטה, כי באותה מלחמה, בניגוד להיום, שעוד לא קורה משהו וכולם יודעים ברשתות, שבוע שלם אף אחד לא ידע מה קורה, מי נהרג, מי נפצע, כלום, אף אחד לא ידע שבוע שלם מה קורה. ראינו בטלוויזיה, ראינו את גולדה מאיר, ראינו את משה דיין, ההפעלה כמובן, ובאותה תקופה, בסוכות, באותה תקופה, כל מוסדות החינוך היו פתוחים, עבדו. כי לא הסכימו שילדים יישארו בבית, אז עבדו.
רגיל.
רגיל. כאילו לא חג, לא כלום. ובמוצאי שבת, אחרי יום כיפורים, כאילו שבוע אחרי יום כיפורים, כי יום כיפור היה בשבת, ב-12 בלילה הודיעו ברדיו בחדשות, שמוצב המזח הלך לשבי, ספר תורה בידו. אבא שלי יצא מביתו, אנחנו גרנו בתל אביב, אבא שלי יצא מביתו, הסתובב ככה סרורי, פגש את השכן ואמר לו, הבן שלי הלך לשבי. אז השכן אומר לו, מה אתה יודע? לא, הוא לקח את הספר תורה, הבן שלי הלך לשבי. זה היה במוצאי שבת, ב-12 בלילה, חדשות של 12 בלילה.
אמרו את זה?
לא, אמרו שמוצא במזח, לא ידענו שהוא במוצא במזח, אז לא ידעו כמו היום, שאת יודעת כל דבר עוד לפני שאת בכלל הולכת. אבל לא, הוא לא ידע, אבל אמרו שהוא עברו עם ספר תורה.
אני רוצה לעשות רגע רקע למאזינים שלא מכירים את מוצא במזח, ולא, אולי צעירים, אולי מבוגרים לתזכר, כי בגלל שידעתי שאנחנו הולכות להיפגש, עשיתי משאל משפחתי. אתה יודע, אתה אדם במעגלים של עצמו. ונגיד, שאלתי את אבא, והוא ממש התרגש, כי צצה שנים כאלה, ואני הייתי בת שנה, ויגידו, לא, את לא זוכרת, אני אומרת לך שאני כן זוכרת ברגשות.
ברגש.
בטח, ילדה בת שנה, ואבא שלקחו אותו למלחמה, ואני זוכרת שאני בוכה המון, אבל כששאלתי במשפחה, אז ראיתי שאני רוצה שנשאיר כאן אולי מורשת קרב. בואי ניתן תקציר על התקופה. מדובר על ערב יום כיפור לפני 50 שנה. מלחמת ששת הימים.
במזח היה, מלחמת ששת הימים, זה היה, כולנו היינו בהיי, כן?
בדיוק.
שרק בשישה ימים יש לנו את כל ארץ ישראל, את הגדה והכל, איפה שהיום אני יושבת בשילו.
מהאתגר השם, ובאת אלינו משם, לבני ברק.
זאת אומרת, היינו כולנו בהיי, ולחכות להם משהו כזה, הם ישבו על גדות התעלה.
זאת אומרת, זה היה מלחמת ההתשה? זאת אומרת, מציבים, צהל מציב לאורך...
לאורך התעלה, מציב מעוזים.
בסיני?
בסיני.
כדי לשמור
כן,
על הקווים.
כן, לשמור על הקווים.
ומוצב המזח, בו יושבים, כן. יושבת פלוגה שלמה, בתוכם אח שלך, כן. הרב הלל, שהיא המוצב הדרומי ביותר.
כן.
נכון?
כן.
ובמשך כמה ימים, טרום...
בכמה ימים ניסו להביא אליהם...
עזרה.
עזרה, וזה לא צלח. זה ממש לא צלח. המפקד שלמה ארדינס כל הזמן היה בקשר עם כל הפיקוד והכל, שהביאו עזרה, כי יש כבר פצועים ויש כבר הרוגים. ואני זוכרת שהאח שלי, כל שנה הוא היה עושה סעודת הודיה, ביום שהוא השתחרר, ותמיד הוא סיפר שהם ישבו ממש, זה היה יום כיפור שהם היו בצום, הוא היה עם עוד חבר שם בעמדה, והם ראו את כל המצרים באים אליהם ככה מהתעלה, ואז הוא צעק את הפסוק, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר, והם ראו איך המצרים עושים אחור הפנה, וכאילו לא מגיעים אליו, הוא ראה כל כך הרבה סייעתא דשמיא בתקופה הזו, בימים האלה, שזה מאוד מאוד חיזק אותו, זאת אומרת,
ואז אנחנו מדברות בעצם, את בחורה בת כמה אז?
אני בת 23, מאורסת.
מאורסת, איפה אתם בתל אביב גרים אז?
אנחנו בתל אביב במרכז, ליד הבימה, ליד...
רחוב?
רחוב בילו.
מכירה, בעל פה מכירה. איזו שאלה, איזה מספר?
34, מבטים הקטנים האלה.
בטח, הייתה לי חברה שגרה שם, שרוני, מורגנשטרן, שנים אחר כך. תגידי, ואתם, כמה ילדים אתם למשפחה?
אנחנו שלושה, אני הבחורה, הלל השני, ואחותי הצעירה יותר.
ואז בעצם, אז הנה, בואי נחזור אחורה במה שסיפרת כאן, אבא שומע?
אבא שומע, לא מספר לאף אחד.
שומע ברדיו, בחדשות?
שומע בחדשות, והוא החליט שזה הלל שהלך עם ספר תורה.
כי אבא מרגיש?
כי אבא מרגיש.
מי היה קריין חדשות?
לא. תבדקי בה.
סתם שאלות של...
אבא הייתה לו תחושה, כי אבא שלו, שהלך בשואה, גם הייתה תמונה שלו עם ספר תורה.
רגע. זה... כן. גנוגרם, כאילו, כן, דברים כן, שהולכים כן. מדו... תסבירי לי, מה זאת במחנה, מה...
כן, במחנה, הוא הלך עם זה תקופה מסוימת, לא כל הזמן, אי אפשר כל הזמן הזה, אבל גם הייתה תמונה שלו שהולך עם ספר תורה. זה מה שסיפרו לו, כי אבא שלי לא היה בשואה, אבא שלי כבר היה בארץ, כי האבא שלו שלח אותו לארץ ישראל, הוא הרגיש שמתחיל להיות קשה, והוא ציפה שכל, לאט לאט הוא ישלח את הילדים שלו. אבא שלי היה השני, הגדולה, הבחורה הייתה נשואה עם שלושה ילדים, אז הוא שלח את אבא שלי לארץ ישראל, היה בן 19, והדודה שלי תמיד סיפרה שהיא זוכרת את האימא אורזת לאבא שלי את המזוודה, וכל בגד שהיא מכניסה למזוודה היא בוכה, כי הייתה בטוחה שיותר לא תראה אותו. הם באמת הלכו בשואה.
היא לא ראתה, אבל היא בטח חשבה, היא לא יודעה אם זה מצד שהיא לא תראה או שהוא לא יראה. יואו.
וכל דברים שנורא קשה לנו לדבר עליהם, כי הם דברים של רגש, של נשמה, של תחושה, זה לא משהו מוחשי. היום אנחנו בעידן שהכל צריך להיות מוחשי, הכל לוחצים והכל יש מיד והכל... אז אנחנו היינו בתקופה אחרת לגמרי.
וכאילו, אני רוצה לדבר עכשיו עם האמא הזאת, לשאול אותה משהו. אין, אז רגע, זאת אומרת שהרב הלל, זכרונו לברכה, זכר צדיק וקדוש לברכה, כנראה גם בזיכרון שלו, עכשיו אני חושבת על זה כשאת אומרת על סבא שלו, שיוצא, או יש אפילו עם זאת תמונת של מחשבה עם ספר תורה, והנה הנכד שלו, הרבה שנים אחר כך יוצא עם ספר תורה. אז בעצם מגיע איזשהו רגע שהם במוצב, המלחמה מתחילה, הדברים אינם ברורים, לא מצליחים לחלץ אותם.
לא מצליחים לחלץ אותם. ואז היה דיונים, גם בין הרופא שראה את
הפצועים. ורבין, דוקטור ורבין.
כן, דוקטור ורבין. וגם שלמה ארדינס, מה עושים? כן הולכים לשבי, לא הולכים לשבי. אנחנו... כל החיים חיינו בתחושה שצריך להילחם, כאילו זה לא, שבי זה לא משהו שגדלנו עליו.
שבי זה צריך, כאילו כישלון.
בדיוק, ואתה צריך בעצם להתמודד עם המציאות הזו מצד אחד, ועם תחושות שגדלת עליהן.
זה מדהים חנה, איך שכשמתנגשים לנו ערכים,
כן.
אז מתחיל בלגן פנימי כזה.
נכון, הנה השבת בדיוק במקור ראשון, חגי סגל כתב קטע קטן, שהוא זוכר שהוא ראיין את אחי אחרי השבי, והוא באמת דיבר על הדילמות שיש לו, כן ללכת לשבי או לא ללכת לשבי. גדלנו
בפטריוטיות
וזהו, פתאום ללכת לשבי, מה אני...
כשל?
כשל, וזה המון פגיעה באמונה שאני חי בה, ואני מתמודד איתה.
וגם בהיותי חייל, חזק.
אני צריך לשמור על ארץ ישראל, מה אני הולך לשבי פתאום.
ותכף נגיע לתהליך הזה. אני עוד שנייה בתפילות של יום כיפור, בטח בתחילתו של אלול, כי יש המון מחשבות תשובה שם, אני חושבת, כשאדם מבין שפיזית הוא תכף הולך להיות בצד של המצרים, ומצד שני, אני ואלוקים, ויש תיאורים של המפקד שלמה
ארדינה
על התפילות שלהם שם ביום כיפור, ואתת אולי כבעלת תשובה, אז הקשבתי יותר בדקות של החיילים הדתיים והחיילים הלא דתיים.
היו שם עוד חבר'ה ששלחו אותם מישיבות לתגבר אותם לקראת התפילות. אחד היה חזן, אחד היה חבר'ה מישיבות, לאו דווקא חיילים. שבאו למוצבים לקראת יום כיפור, לחזק, שיהיה מניין, שיהיה...
תחשבי אותם מתפללים שם בראש השנה ביום כיפור. ואת בינתיים בפגישות, מה שנקרא, בת 23, מי עשה את השידוך שלך?
חברה. מהשכן שלה ו...
ואז בעצם הוא אומר לך במכתב, זה מכתב או טלפון ש...
לא, לא היה טלפונים, איזה טלפונים, איפה אני חיה?
אז זה לא, כמה זמן דילי מגיע מכתב?
הגיעו מכתב, הגיעו אלינו גם הרבה הרבה גלויות, שהוא כבר היה בשבי והוא דיבר ברדיו המצרי, והגיעו אלינו המון גלויות מאנשים בכל הארץ ששמעו אותו, והוא אומר תוך כדי דברים, חלק מכתיבים לו, אבל חלק הוא זרק, שאם חנה צריכה להתחתן, שתתחתן, שלא תחכה לי.
יאו. מעביר מסרים.
כן, העביר כל מיני מסרים, ואנחנו קיבלנו המון גלויות מאנשים מכל הארץ, לאנשים שאנחנו לא מכירים, הם פשוט שמעו אותו, ואז הם שלחו לנו גלויות. אז עוד היה גלויות, היום כבר אין כלום. לוחצים וזהו, ומוחקים.
ואת יודעת מה, את עושה לי חשק עכשיו, ואימא שלי עדיין בזה, לקנות לשנה הקרובה את הגלויות הכי פשוטות עם הנצנצים האלה והעיונים.
נכון.
לשלוח אותם, זה תמיד משמח גם היום לקבל את זה פיזית בדואר ולתלות על המקרר.
נכון.
מה יש מהטלפון שאנחנו בכלל לא יכולות להמחיש את זה לעצמנו, אה? רגע, ואז בעצם מתקבלת החלטה, שיחה עם משה דיין.
כן.
על הקו.
אז החליטו שהם הולכים לשבי, אבל בתנאי, שיהיה בחסות הצלב האדום, שמישהו יראה אותם, שיכתוב את האנשים שעוברים, כי לצערנו ידוע שאנשים שהיו בשבי גם לא חזרו, שנהרגו שמה.
כי הם לא יודעים גם אם הם יחזרו סך הכל.
הם לא יודעים, לפחות מישהו כתב את השמות, היה איזשהו תיעוד, הכירו בהם וידעו ו...
ובעצם מה... זאת הייתה איזושהי תעודת ביטוח, נבח.
הם חשבו.
כן.
אבל ברוך השם שזה... אבל כאילו מה שהראש שלהם אמר, שלפחות עוד מישהו ידע עלינו.
אז תראי, אנחנו יוצאות חנה הופבאואר להפסקת פרסומות, וממשיכות לדבר על, על, על הרב הלל, אח שלך, כן. שיוצא ממוצב המזח, עם ספר תורה בידיו, תמונה נצחית, אני חושבת, כן. של המלחמה הזו, תמונה מלאה כוח.
זה תמונה בכל העולם, לא רק בארץ. נכון. כל העולם, זו הייתה התמונה של מלחמת יום כיפור. כמו שהיה בששת הימים את הכותל עם החברה האלה.
נכון.
זו התמונה של מלחמת יום כיפור.
יו, רגע, עוד שאלה, לפני פרסומות, לא מסוגלת להיפרט. האלוף יוסי בן חנן גם צולח את התעלה, את מכירה את התמונה הזאת?
כן.
טוב, תנדבר על זה עם מה זה קלצ'ניקוב, לא, אני לא מומחית בזה. טוב, יאללה, הפסקת פרסומות, כדליבה, אנחנו עם הגברת חנה הופבאואר, אחות של הרב הלל אונסדורפר, זיכרונו לברכה, שיוצא שם את התעלה כשבוי לאל מצרים, וחוזרות אחרי הפרסומות, יאללה. כדליבה, בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן שוב, אלול כזה משמעותי בשביל כולנו, ואנחנו מייחדים את התוכנית הזאת להכנה של יום כיפור, דרך דמות אחת, מרכזית כל כך במלחמה ההיא, מלחמת יום כיפור, הרב הלל, שלא איתנו היום כבר 40 שנה כמעט, כן?
31
שנה, אז איך קפצתי ל-40? נכון, קפצתי.
הוא היה בן 40.
שהוא היה בן 40, נכון. צלצל לי איזה משהו, מצרים, 40 שנה, הלכו במדבר. הרב הלל אונסדורפר, תכף נחזור, חנה, לרצף ההיסטוריה, אבל כשהמלחמה נגמרת והוא ממשיך להיות הוא ובבית, נשמה מיוחדת במינה כזאת? מה?
נשמה מיוחדת, טוב, קודם הוא אח שלי, אז באחים יש הרבה דברים, אבל הוא באמת עבר הרבה תהפוכות, ובעקבות זה הוא הלך לישיבה.
כי הוא לא תכנן לפני הגיוס?
לא.
זה חיזק אותו, אז מה, תסביר?
זה מאוד חיזק אותו באמונה. הוא אחרי י"ב,
איפה הוא היה בי"ב בתל אביב?
לא, הוא היה בישיבת רעננה. אבא שלי מאוד רצה שהוא ילך לישיבה. כרם ביבנה היה אז. הוא הלך לשם לשמוע בכל אבא, ועוד לפני ראש השנה הוא בא הביתה, אמר לאבא, אני לא אשקר לך, אבל אני לא לומד, אני כל היום במגרש כדורעף, כדורסל, אז לא נראה לי שאני נשאר שם, זאת אומרת, הוא הלך לכבוד אבא, אבל הוא הרגיש שזה לא בשבילו.
איך אבא הגיע?
ובאמת, הוא קיבל את זה, לא... אבל באמת אחרי המלחמה, זה תחום שמאוד חיזק אותו, עובדה שהגיע גם להיות רב בסוף.
נכון.
אבל
המלחמה עשתה משהו
כן,
היום כיפור הזה.
עשתה הרבה, עשתה הרבה. הוא הלך למרכז, הוא הלך ל...
הוא ראה את בורא עולם מול העיניים. לא, כן, לא היה צריך כן, כלום יותר.
כן, כן. הוא כל הזמן ראה. כל הזמן, כל שנה הוא היה עושה סעודת הודיה בתאריך שהוא חזר. וכל פעם, הוא אף פעם לא דיבר על עינויים או דברים כאלה, אלא רק איך הקדוש ברוך הוא היה איתם.
עינו אותם?
הרבה מאוד.
סיפר?
הרבה מאוד. הוא לא כל כך דיבר על זה, זה לא היה תחום שהוא דיבר על זה, הוא קצת דיבר עם בעלי, שהיה חתן, שהם ישנו יחד באותם ימים. אנחנו בכלל היה לנו בית מטר על מטר, אז במרכז תל אביב. אז קצת הוא דיבר, אבל הוא בכלל לא דיבר על עינויים. הוא דיבר יותר על גבורה, על הקדוש ברוך הוא, איך הוא התחבר ואיך... אלה היו הדברים שלו, הפסוקים ש... שחדרו בו, ו... וזה היה הכיוון שלו, באמת הוא הלך למרכז, ואז במרכז היו כמה חבר'ה שהקימו את קשת ברמת הגולן, הוא היה בקשת ברמת הגולן בין הראשונים, היו שם משפחות וזה, אבל הוא היה רווק, ו... הוא הרגיש שהוא צריך עבודת אדמה. אחר כך הוא הלך למרץ במבשרת, ושם הוא עשה את הרבנות.
כן.
ומשם הוא הלך להיות רב באילת.
באילת? זה לפני בית רימון.
כן, כן.
מה, ספרי על התקופה הזאת. אני חושבת רגע עליו, אפשר לדבר איתו. אבל אולי המדבר ביקש שוב, כאילו, את לא יודעת מה אנשים...
במרץ, במרץ בגדול, הלכו חבורות ל... כל מיני יישובים.
כמו גרעינים כאלה?
כן, גרעינים כאלה. ובאילת הלכו כמה משפחות, והוא הצטרף אליהם.
הוא עוד לא היה נשוי.
הוא היה כבר נשוי. והוא היה באילת כמה שנים, ואחרי שאימא שלי נפטרה, אימא שלי נפטרה 3 שנים לפניו. ואנחנו כל הזמן אמרנו שזה המזל, כי היא לא הייתה יכולה לעמוד בזה. הוא היה הילד שלה. הוא גם במשפחה שלנו, יש לנו בנות דודות, הוא הבן דוד היחיד. כולם בנו, אז בכלל, וזה היה השם של הסבא, הלל לונסדורפר, אז בכלל היה משהו גדול. אז זהו, ככה.
וכשהוא נהרג,
תאונה דרכים.
ודי מילק, נכון?
כן.
מי עוד היה באוטו?
הוא לבד. הוא היה אז רב בבית רימון, והוא היה אצל אבא שלי, כי קבוע הוא היה מגיע לאבא שלי ככה פעם בשבוע, להיות איתו.
בתל אביב.
כן, בתל אביב. וזהו, נסע הביתה. ועודך הייתה אתונה.
יודעים מה היה שם?
יש כל מיני שמועות, כל מיני זה. אני פחות מתעניינת, כי זה פחות
זה קשה אותי. גם, כאילו גם...
גיסותי ואחותי כן נורא היה חשוב להם איך היה ומה היה וזה וזה. אני לא בקטע. הקדוש ברוך הוא החליט ולקח אותו.
כאילו זה כאב כפול ומכופל מפני שכבר הייתה כזאת הצלה שם.
כן.
אז כמה...
אחרי 20 שנה.
וואו, אז הוא קיבל 20 שנה נוספות
כן,
כאלה.
כן, להקים משפחה, אישה, 5 ילדים.
כששאלתי אותך קודם, כשהתיישבנו כאן, איך נוצר המפגש הזה כאן היום, אז סיפרת על הבת שלו, שיש לה שם שאי אפשר לטעות בו.
שבותיה, זה הבת הראשונה, הוא החליט לתת משמעות לכל מה שהוא עבר. דרך אגב, לפני שנה היא תרמה גם כליה, אז בכלל היא מיוחדת מאוד. היא אומנית וקרמיקה, יש לה סטודיו, ומאוד מצליחה.
איפה היא גרה?
לידי, בגבעת ראל. אנחנו מאוד מאוד מחוברות.
שבותיה, זה... קצת אני מתעסקת בימים האלה, פעם ראשונה, כל שנה כשאלול בא, שבותיה, אז אני חושבת שהמוח נתפס, אם הוא רוצה, לעניינים אחרים בתשובה. והשנה מה שמעסיק אותי, זה למה הביטוי הזה לחזור בתשובה? הרי זה לא נאמר על חילונים לידע, זה נאמר על אנשים יראי השם. הוא כפל, כאילו, כי הוא גם לחזור וגם לשוב, אז למה פעמיים? אבל לא, כנראה לחזור זה לחזור, ולשוב זה לשוב.
לשוב זה משהו אחר.
זה משהו אחר, כמו של ה... אני יודעת, לאסקימוסים יש כל מיני מילים למצבי שלג, אז ליהודים יש כל מיני ביטויים לחזרות, אל עצמם, אל השם, ושבותיה, אז אני שומעת פה גם תשובה, וגם שבי, וגם בורא
אולי. קדוש ברוך.
כאילו, it's all in the name.
גם הבן השני שלו נקרא אורי. כי הוא נולד ביום הכיפורים. והוא הרגיש שזה אור. שקדוש ברוך הוא נותן לו אור אחרי כל מה שהוא עבר וכל...
ושאר הילדים.
יש לו רעות ויש לו טוב אל ויש לו רבקה, שזה על שם אמא שלי. את רבקה כשנולדה, הוא התקשר אליי. והוא אמר... רבקה נולדה בתאריך שהבן הבכור שלי נולד. ביוטט באדם. והוא נהרג 11 חודש אחרי שהיא נולדה.
זאת אומרת, היא ילדה שממש גדלה בלי אבא.
כן. ואז הוא התקשר אליי והוא אמר, מזל טוב, נולדה לי בת, הנכד הראשון ביוטט אדר, והנכדה האחרונה ביוטט אדר. ואני אומרת לו, למה אתה אומר אחרונה? מה קרה? 11 חודש אחר כך הוא נהרג.
וואי.
אז זה היה ממש...
שוק.
משהו שאנחנו לא קולטים. אבל יש קדוש ברוך הוא, הוא מוביל אותנו.
לגמרי.
לאורך כל הדרך.
בואי נדבר, חנה, על הספר תורה הזה.
כן.
את יודעת להגיד בשחזור, רגע, בואי נעשה סוף טוב. המצרים לקחו אותו, ספר
כן,
התורה הזה, והוא היה במוזיאון שלהם.
הוא עדיין במוזיאון.
הוא לא חזר לארץ?
החזירו משהו, אבל אלה שהיו שם אמרו שזה לא זאת, אני לא כל כך יודעת.
זה לא שאריה שומר וויצמן הנשיא?
כן, עשו אז טקס גדול, והיינו בבית הנשיא, וזהו. כאילו שהם החזירו, הם החזירו משהו, אבל...
לא את כל הספר?
לא, ברור שלא את כל הספר, כי זה רק היה עץ אחד, עץ חיים אחד, לא שניים. והחברה אמרו שזה לא... לא הייתי שם, אני לא יודעת, אבל... סמלי, תחזירו משהו, אני לא יודעת אם זה, אני לא יודעת.
בתקופה של מובארק, נכון?
כן, כן.
שוב, אנחנו יוצאות להפסקת פרסומות. תמיד זה בקטעים הכי קדושים.
כן, מעניינים.
ונחזור לדבר על זה. יא, כדליבה, אנחנו עם חנה הופבאואר, אחותו של הרב הלל אונסדורפר. מוצב המזח, מלחמת יום כיפור, 50 שנה למלחמה. תכף אנחנו שוב איתכם. כדליבה, אלול, איזה כיף לחזור להיות איתכם כאן, ועם כל הצוות הזה של כל חי. אנחנו מדברות, חנה הופבאואר, על מלחמת יום כיפור ההיא, 50 שנה, על החייל ההוא המפורסם, שהפך להיות הרב לימים, הרב הלל אונסדורפר, והשבי שלא הייתה ברירה אז, ואיזה מזל שהם הרימו ידיים, זאת הייתה החלטה של המפקד.
כן, המפקד יחד עם הרופא החליטו שזה...
שאין ברירה אלא להרים ידיים.
כן, הרופא ראה שאין ציוד, אין מה לעזור, ויש כבר...
פצועים.
הרוגים, ויש גם פצועים. הוא לא יכול...
את יודעת, משה דיין היה אז רמטכ"ל, נכון? יש כזה דיון, אם הוא כן אמר או לא אמר, זה בסדר לדבר על זה? לא צריך לדבר על זה.
לא את ולא אני היינו שם ולא יודעים את זה, אז בוא נשאיר את זה לחכמולוגים יותר.
אנחנו שתינו מבינות שמה שהקדוש ברוך הוא גוזר, זה מה שהוא גוזר, נכון?
בדיוק.
ולכן מתפללים.
אין לנו מה לנתח דברים שאנחנו לא בקטע בכלל.
בדיוק. אבל בעצם הספר תורה ש... לפני הפרסומות שדיברנו עליו, הוא היה ספר תורה של התפילות של בית הכנסת של המוצב?
של בית הכנסת של המוצב, כן.
איך הוא הגיע לשם?
זה היה יום כיפור, אז הביאו לשם חבר'ה, והביאו שם, החבר'ה שהיו שם, חלקם היו מהנחל, וחלק היו גם דתיים, והביאו תגבורת מישיבות, שיהיה להם מניין.
כדעת, הסתכלתי על התמונה הזאת של אח שלך, התמונה הנצחית של ה... של המלחמה, כי זה כזה יהודי כזה, וזה... שאומרים שכל ספר תורה צריך מזל, ואם יוציאו אותו או לא יוציאו אותו מארון הקודש להשתמש. אז אני חושבת שהספר תורה הזה שיחד איתם, הוא היה חלק מהמסע שלהם. הוא סיפר מתי הפרידו אותו מהספר תורה?
מאוד מהר, מאוד מהר.
לקחו לו?
הם עברו בסירות ואחר כך במסעיות, אז הוא סיפר שאפילו הוא הרגיש שהספר תורה מתחתיו, כי עצמו להם את העיניים.
וקשרו להם את הידיים?
אז הוא השתדל להרים את הרגליים שהוא לא ידרוך על הספר תורה. אבל מהר מאוד לקחו את זה והיה להם מוצג במוזיאון על הניצחון הגדול שלהם.
אבל תראי איזה דקות להרים את הרגליים ו... תת להבדיל ובזר אנפין ומי אנחנו זה בדיוק עכשיו היה בין הזמנים אז היינו באיזה טיול ואי אפשר היה לעמוד ל-18 אז אמרתי לילדים טוב אז תשבו תתפללו בישיבה אז הבת שלי הקטנה אומרת לי טוב אמא אז עשיתי ככה עשיתי ככה כאילו השתדלה זה היה נורא מתוק אבל הנה להבדיל את אומרת אומרים את הרגליים כדי ש... ואז רגע בואי נהיה ברצף הכרונולוגי של הסיפור, כמה זמן בעצם הם היו שם בשבי?
הם הלכו שבוע אחרי תחילת המלחמה בחול המועד, ובכף ב' בשבת חיי שרה הוא חזר הביתה. הוא היה בקבוצה הראשונה אחרי הפצועים. שחררו קודם את הפצועים,
כן.
ואחר כך הוא היה בקבוצה הראשונה. עכשיו בעצם שחררו אותם בשבת. ובשבת הם עלו למטוס, ובארץ, ארבעה חבר'ה דתיים, החליטו שהם, כבר זה לא פיקוח נפש, כי הם בארץ ישראל, אז הם נשארו בשדה התעופה עד מוצאי שבת.
איזה שדה תעופה? בסואץ?
לא, פה בארץ. לא, הם כבר היו בארץ.
אוקיי.
הם בחוץ לארץ, הם הסתובבו, המטוס קצת עשה להם סיבוב, לראות את מצרים וזה, אבל... איך אחי אמר, לא היה לי משקפיים, אז אפילו לא ראיתי מה שם.
נכון, יש היה משקפיים.
אבל כן, מיד לקחו לו את המשקפיים. וזהו, הם נשארו בשדה התעופה עד מוצאי שבת.
כדי לחכות ש... כן, הם כבר בביטחון.
זהו, הם בביטחון, למה לנסוע בשבת?
ואתם לא ידעתם את כל זה תוך כדי.
אנחנו, אבא שלי, יצאנו מהתפילה בשבת ב-10, ראינו מטוס עם צלב האדום, ואבא שלי אמר, אילל במטוס הזה. עכשיו, לא ידענו כלום. אני רואה את אבא שלי עומד בחוץ ואומר, הנה, אילל פה. לא ידענו.
זה כבר שבת סוכות בעצם, לא? רגע, שבת?
לא, זה אחרי.
נכון.
זה חיי שרה.
נכון, כי כבר היה בשבי שבוע. אוקיי.
ואימא שלי הייתה אישה מאוד פעילה שמתנדבת בוועד למען החייל, וקצין העיר נורא רצה להודיע לה שהוא מגיע לארץ, כי הוא היה בקשר אישי עם אימא שלי, אבל אני הצדיקה, כל המלחמה, הטלפון לא היה מנותק. אבל אחרי שדי, כבר לא פה, אז... אני הצדיקה, ניתקתי את הטלפון.
כי רציתי, לא רצית ש...
לא צריך, מה צריך טלפון? כבר אין לי מי שיתקשר וזה. זה היה פעם, היום אין את הדברים האלה, אבל פעם היינו מנתקים בשבת.
בטח, לא, זה כמו לשים על מצב מטוס כזה.
בקיצור, קצין העיר ניסה, ורואה שאף אחד לא עונה לו, אז הוא שלח את אחת הקצינות בצהריים עם מכתב, להודיע לאימא שלי, שאילל בארץ, אבל הוא יגיע לא ללכת ולא לשום מקום, אלא ללכת ולחכות לו, יביאו אותו הביתה. לקחו מונית במוצאי שבת, והביאו את ארבע חבר'ה, בבני ברק היו חבר'ה, עכשיו יצאנו ברחוב, פתאום כולם שמעו שאילל בדרך, ישר עשו פלקטים במוצאי שבת, ואחת השכנות שלי ירדה עם האקורדיון, והרחוב היה מלא באנשים. עכשיו, אילל, כשהיה בשבי, אחת החלומות שלו היה שאמא שלו נפטרה מרוב צער. ואמרו לנו להיות בבית, לא לצאת החוצה. אנחנו גרנו בקומה ראשונה, לא לצאת החוצה, הוא יגיע הביתה.
למה זה אגב?
לא יודע.
ככה זה.
למה שם? אז באמת נשארנו בבית. זאת אומרת, זה פשוט ככה כניסה, כמו פה מהדלת, זה לא רחוק. והוא רק רצה לראות את אמא שלי. הוא חלם שהיא נפטרה מרוב צער.
תראי, ילד אימא.
כן, ממש. אני אומרת לך, אנחנו כל הזמן אמרנו שמזל שהיא נפטרה 3 שנים לפניו, כי היא לא הייתה עומדת בזה. ממש, היא הייתה כל כך מחוברת אליו. זהו, ואז השכנה התחילה לנגן ולשיר, וכל הרחוב היה מלא, וחגיגה התחילה לא הרבה זמן, כי כבר יום למחרת, או יומיים למחרת, לקחו אותם לזיכרון יעקב לחקירות.
באמת?
לקחו אותם לחקירות, ושם היה גם מאוד מאוד לא פשוט.
למה?
כי חקרו אותם, מה הם סיפרו בתור שבועים? מה הם סיפרו על הצבא שלנו? מה אמרו? מה...
אבל אני חושבת שקראתי איפשהו שכשהם הבינו שהם הולכים להרים ידיים, הם השמידו כל מיני דברים.
כן, אבל מה אתה מספר? אתה בעינויים, שואלים אותך שאלות, מענים אותך, מרביצים לך, שורפים עליך סיגר.
מה אתה מספר?
מה אתה מספר? המזח, ההתלבטות בעצם, האמת היא שאני היחידה שלא ראיתי את הסרט, אחותי וגיסתי וכולם כבר ראו בפרמייר, אני לא הייתי, אני צריכה ללכת לקולנוע. ההתלבטות בין המפקד לרופא, האם ללכת לשבי או לא. זה התלבטות, זה ערכים שגדלת עליהם וחונכת עליהם, ומה פתאום להיכנע.
היה ביניהם דיון, נכון? כן, הרופא כן, היה כן, הראשון כן, להגיד כן, בשבי, כן, כן, כן. המפקד שלמה.
שלמה ארדינסט, הוא פה מבני ברק.
ובסרט בעצם מראים קטעים אותנטיים, כן, כן, מתוך כן. מה שהצלב כן, האדום כן, צילם?
כן. יותר מה היה במוצב עצמו, הפצועים שהיו, וההתלבטויות שלהם,
וואי. תגידי, חנה, ורגע, אז היינו בזיכרון, לוקחים אותם, וכמה זמן הם שם?
הם היו שם כמה ימים, לא זוכרת אם זה היה שבוע או פחות.
וכשהוא חזר הביתה?
כשהוא חזר הביתה, היו הרבה הרבה אנשים שהיו באים, אמא שלי הייתה קוראת להם בגרמנית ביטוי נשום מחופר.
וואי.
כאילו לחטוף אותו לישיבה הזו ולפה ותבוא לפה ותלך לשם וזה וזה. אבל בסוף הוא הולך למרכז. משם באמת הוא עלה לקשת עם החבר'ה הראשונים.
ואת זוכרת את היום הזה, זאת אומרת השכנה מנגנת באקורדיון, את זוכרת את גודל הנס הזה? כן, כי מי אמר שהם יחזרו בכלל בחיים ומי אמר שיחזרו בכלל?
תראי, כשאת נמצאת בתוך החוויה, את לא חושבת על זה. היום, סביב השולחן וזה, אז חושבים על מחשב הזה. כשאת בתוך החוויה, את חווה את מה שיש לך.
Mm-hmm.
את השמחה, את העוצמה, את לא חושבת מה היה. כאילו נכון. זה אחר כך בדיבורים.
בפרספקטיבה.
50 שנה אחרי.
נכון.
אנחנו יכולים לדון על זה, אבל את בתוך החוויה.
היה לו קשר עם שאר החיילים במשך השנים?
כן.
אז רגע, אז אנחנו שוב יוצאות, וגם לחדשות לדעתי, ופרסמות, ואנחנו חוזרות לחבר'ה שמעבירים 50 שנה, אלול, ערב יום כיפור, עניינים, זה המון המון תשובה, השעות האלה בטח בישלו בו כמו שאמרת, יאללה, אומקה דליבה, תכף חוזרות.